אנחנו במאמר להבין ביור הדברים בעניין מדבר סיני בלקוטי תורה פרשת במדבר. עצרנו בדף ד' בעמודה השנייה שמתחיל לפרק הרביעי של המאמר. אנחנו למדנו פה במאמר להבין מה זה מדבר סיני. מוזה כן הסביר שמלכות והצילות נקרא מדבר, והמשמעות של המילה מדבר מסמלת גם מצד אחד את הירידה לעולמות נמוכים כדי לברר ניצוצות. מצד שני, עמדנו בעוד ג' שדווקא המדבר מסמל את הצד החיובי, את הצימאון הגדול שיש במלכות לעלות למעלה, כמו בעבודת השם אצל יהודי, שהנשמה התלבשה בגוף, בנפש באמית, זה כמו ירידת השכינה למטה. וביחד עם זה, יש אצל יהודי בשעת התפילה את הצימאון, את הצעקה, שהוא רוצה בעצם להתעלות ולעלות למעלה. עכשיו מתחיל לדמור את הקיים בפרק ד' ואומר, וכל זה אחרי שבעצם ראינו שהמושג מדבר יש לו גם משמעות חיובית, יש לפרש המדרש רבה פרשת במדבר פרק א'. אפשר להסביר איזשהו נקודה מעניינת במדרש. כתוב במדרש רבה בעניין וידבר השם אל משה במדבר סיני, וזה לשונו. על פסוק עשו מדבר וערב חצירים תשף קדר. אומר המדרש משל לנשיא שנכנס למדינה, וראו אותו בני המדינה וברחו. נכנס לשנייה וברחו מלפניו. נכנס לעיר חריבה וקידמו אותו והיו מקלסים אותו. אמר הנשיא, זו העיר טובה היא מכל המדינות. כאן אני בונה כסנאה, כאן אני דר. זה המשל. מסיים המדרש מה הנמשל. כך, כשבא הקדוש ברוך הוא לים, ברח מלפניו, שנאמר הים ראה וינוס, וכן ההרים רקדו חיילים, בא במדבר חריבה, קדמה אותו וקלסה אותו, שנאמר, עשו מדבר וערב, חצירים תישב כדר, ירונו יושבי סלע. אמר, זו העיר טובה לי מכל המדינות, בו אני בונה כנסייה, דהיינו שם הוא יהיה לו כיסא נאה, ודר בתוכו. התחילו שמחים שהקדוש ברוך הוא דר בתוכו, שנאמר יסוסם מדבר וציה. עד כאן לשון המדרש. דרש הזה צריך להבין מה הפירוש שהים בורח והערים גם כן, ומה המעלה במדבר. בהמשך למה שלמדנו שמדבר יכול לבטא דבר חיובי, וזה בעצם מה שאנחנו רואים פה במשל, שהמדבר הוא מקום חיובי, הוא מקום שהקדוש ברוך הוא אוהב להיות שם. מה הנמשל? מסביר את מוזקן בצורה נפלאה. והעניין, כי עיקר עסק התורה, מה המטרה שיהודי לומד תורה, למה הוא צריך להגיע, מה הנקודה הפנימית, הוא להיות בבחינת ביטול באור אינסוף ברוך הוא לגמרי. מטרה שיהודי ילמד תורה, זה לא להיות יש ולא לחפש רק את ההיגיון והשכל, אלא לגלות אצלו את האור האלוקי ולהיות בטל הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ולא תחללו, שלא להיות בחינת חלל. כמאמר, יש מצב של דוחק רגלי השכינה כביכול, אדם שהוא גאוותן וכולי, אז הוא לא מאפשר את הגילוי האלוקי בנפש שלו. ולכן יש את הביטוי שאומרים, כל האומר אין לי אלא תורה, זה ידוע המשך אפילו תורה אין לו. מה פירוש כל אומר אין לי אל התורה? מה הכוונה? היינו שהוא בחינת לי, הוא מרגיש את עצמו שהוא לי, הוא יש ודבר, אז כל האומר אין לי, מה הוא מרגיש והישות שלו תופסת אצלו מקום, אז אפילו תורה אין לו. אז זה העיקר של עסק התורה להיות בביטול. עכשיו נתחיל להסביר את פרטי המשל. הנקודה הראשונה במשל זה שהקדוש ברוך הוא בא לים, אז הים ברח מלפניו. מה זה ים? והנה, מבחינת ים, הים, כמו בגשמיות, הים נוצר אחרי שהיה ביום השני של הבריאה, היה רקיע שהבדיל הקדוש ברוך הוא בין מים עליונים למים תחתונים, אז הים זה המים התחתונים. כמו שכתוב, יהי רקיע ויהי מבדיל. דהיינו, מה זה נקרא מים תחתונים? עצם הדבר שהוא תחתון, פירושו, מה המשמעות הרוחנית שזה מסמל? המקור להתהוות יש ודבר נפרד. זה שהוא תחתון, הוא יש, הוא מציאות, להבדיל מהמים העליונים. אשר כן, מים עליונים הם נשארו עליונים, פירושו, מה זה מסמל? הם על מין סטימן דלא יתגליין, זה מסמל את העולמות הנעלמים, שמבחינת ביטול, זה ההבדל בין ים למטה, זה מציאות של יש, לעומת מים עליונים, זה עניין של ביטול. ובמעורי אור, עוד י' סעיף ת' ז' כתוב, שים נקרא יצירה, עולם היצירה נקרא ים, שים זה יש, אז עולם היצירה נקרא ים, ומלכות שבה, ספירת המלכות של עולם היצירה, נקרא ים סוף, שזה סוף עד דרגן, עד כאן לשונה. דיינו, שאנחנו רואים שעולם היצירה נקרא ים, יש, לעומת עולם שמעליו, עולם הבריאה. הוא מביא, והוא מה שכתוב בזוהר חלק ג', פרשת שלח קופסמך ג' ב', והיינו מה הנקודה? כי בריאה נקראת על המינסטימין, עולם הבריאה שזה גבוה יותר מעולם היצירה, אז עולם הבריאה נקרא עולם עולם נעלם, דיינו עולם שהוא בביטול האלוקות לגמרי ביחס ליצירה, אז לכן הוא נקרא מים עליונים. לעומת זאת יצירה, עולם הנמוך יותר, הוא על מדית גליה. המדית גליה זה מציאות של יש. וההבדל הזה בין עולם הבריאה לעולם היצירה, יש לזה עוד משל. כמשל המחשבה והדיבור. שדיבור זה אותיות גלויות לזולת, לעומת זאת המחשבה זה אותיות שעדיין נעלמות בתוך המחשבה של האדם. אז זה כנגד עולם הבריאה זה עניין של מחשבה. עולם הדיבור זה, זה עולם היצירה. ולכן נקרא יצירה מים תחתונים לגבי הבריאה. כי מים תחתונים זה מציאות של יש. עוד הבדל בין עולמות אלו, יצירה ובריאה. זאת אומרת כמו ההפרש שבין שרפים ובין חיות ואופנים. שההבדל הוא, השרפים הם גבוהים יותר, קשורים לעולם הבריאה. והחיות ואופני הקודש, עולם היצירה. שעליהם נאמר שמתנסים ברעש גדול. למה האופנים הם ברעש גדול והשרפים אין להם את הרעש הזה? הרעש מראה למישהו שרואה משהו שהוא לא שייך אליו. אז זה לא דרגה שלו, אז הוא ברעש גדול, הוא מתפעל מזה גילוי, אבל זה מראה שהוא לא נמצא בבחינה הזו. אז זה ההבדל בין השרפים שהם לא ברעש גדול, כי הם קשורים ומשיגים את האור של העולם העליון יותר, לעומת החיות והאופנים, כמו שאומר, לפי שהשרפים הם בבריאה, ובעולם הבריאה שהמאיר אור אינסוף בגילוי, והם משיגים, השרפים משיגים את האור של עולם הבריאה, על כן הם אומרים קדוש, שמשיגים שהוא קדוש ומובדל, אבל החיות והאופנים, שהם ביצירה, ואין משיגים האור, אז לכן הם מתנסים ברעש גדול. אז בעצם הנקודה, הסיכום שאנחנו רואים פה, שים זה מסמל את היש, ים זה מסמל עולם היצירה. ולכן עיקר עץ הדעת טוב ורע מתחיל ביצירה. ביצירה מתחיל לעניין של ישות, ומילא מתחיל לעניין של טוב ורע. כמו שכתוב במעורי אורות עין, סעיף י' זין, וזה לשונו, אך אמיתית עץ הדעת טוב ורע, הוא קליפת נוגה מעורבת עם מתת. כי ביצירה הטוב והרע שווים הם מעורבים עד כאן לשונו. זאת אומרת שרואים את אותו נקודה שוב, שעולם היצירה, זה נקרא ים, זה נקרא עץ הדעת, יש מציאות של יש, תערובת טוב ורע. השם כן בבריאה, עולם יותר עליון, מים עליונים, שרובו טוב ומיעוטו רע, וגם המיעוט רע שיש שם וגם אין מעורבים, אז לכן זה עולם שיותר ביטול אלוקות. ולכן זה גם הסיבה שמהים הם מלוכים. ואין ראויים לשתייה. למה הם מלוכים? לא ראויים לשתייה. כי הם מסמלים את הישות, את הרע. עכשיו, אחרי שהקדמנו את ההקדמה הזו להבין מה זה המושג של ים, נחזור למשל שיש במדרש, שכתוב שהקדוש ברוך הוא בא לים, אז הוא ברח מלפניו. שנאמר הים ראה וינוס, מה הכוונה? היינו, הכוונה היא, כשראה גילוי אור אינסוף ברוך הוא, כשהים, הים מסמל את הישות של העולם. שנייה גילוי אור אלוקי, דקמי כולה כלא חשיב ממש, ביחס לגילוי האלוקי האינסופי, כל המציאות של העולם, כל הישות, יין ואפס, אז לא יוכל לעמוד ולקבל ביטול זה, אז היש של העולם, שזה הים, לא יכול לקבל את הביטול הזה, לכן הוא בורח מזה, שאם כן, כי אם הוא היה מקבל את הביטול הזה, אז היה כלא היה, אז המציאות שלו הייתה נעלמת, ומכיוון שהישות לא רוצה לאבד את עצמה, אז לכן הים רע וינוס. שהרי עיקר בחינתו הוא במה מתבטא המציאות שלו. ביות יש ודבר נפרד, עד ששם בחינת יצא דעת טוב ורע, זה כל המציאות של היש, אז הוא לא רוצה להתבטל. וכמו שכתוב, כי היי גבנה, אותו רעיון כתוב גם בסוף דיבור המתחיל, וכל העם רואים את הקולות, אז מוסבר שם מה זה וירא העם וינו ויעמדו מרחוק, מי זה העם? דקאי על הערב רב, שלא היו רואים את הקולות, מה הכוונה אם לא ראו את הקולות? הקולות שהן ההמשכות מאור אינסוף ברוך הוא, מה שאור אינסוף שורה במה שבטל אליו, אז מכיוון שהערב רב לא יאכלו ולא רצו להתבטל, שלא רצו לקבל המשכה בביטול זה, כי אם, אז מה הם עשו? ויעמדו מרחוק. מה זה מרחוק? לקבל מחיצוניות החיות שמאיר הקדוש ברוך הוא. רוצים ליהנות אבל לא להתבטל. שעל ידי זה, בזה שהם עומדים מרחוק ולוקחים רק חיצוניות, אז יוכלו להיות מבחינת יש שלהם. להישאר בישות ולא להתבטל, אף שעם כל זה מתפעלים מגדולת הקדוש ברוך הוא. מתפעלים ומשהו פועל עליהם, אבל רק שהוא מרחוק. מה הכוונה? הוא שהוא שומר על הישות שלו. היינו שאף על פי כן נשאר מבחינת יש. אז כשהוא נשאר מבחינת יש, הוא לא יכול להיות דירה להשם, הוא לא יכול להיות דירה בתחתונים. אז ממילא, על זה החלק של המשל, שהמדרש מדבר על הים, שאומר שהים הוא מסמל את הישות שלא רוצה להתבטל. אחרי שיש לנו את הים, יש לנו במדרש עוד דבר, זה הערים. שערים רקדו כאלים. מה זה הערים? מה זה מסמל? אמר ואמר עוד במדרש בפירוש הערים רקדו כאלים, דהיינו, מה הכוונה בערים? הם גם כן ברחו מלפניו. כי עניין ערים אלו, אותם ערים שעליהם נאמר שהם ברחו, הם מה שכתוב, זה מה שהפסוק אומר בתהילים. למה תרצדון ערים גבנונים? כדי פירש רשי, שהם בחינת ערי בטר. דהיינו, הם כפי שמבואר, שהם נקראים טורי דפוד, הערים נפרדים. מה הכוונה? כמו בגשמיות, מה זה הר? כמו שהר זה בליטה, דבר שבולט, יש לו גובה. מה זה המשמעות של הרים? הרים זה עניין גסות הרוח, שבחינת יש ודבר. זאת אומרת, גם הים מסמל את הישות של העולם, וגם הערים מסמלים גסות הרוח וישות. שונה מכל הערים זה הר סיני כמובן. שינגן הר סיני, דתרגם יונתן, דו חליש וזייר מכל תוריה. הר סיני הוא קטן מכל הערים. יש לו, מצד אחד הוא הר, מצד שני הוא קטן. מצד אחד למה הוא קטן, היינו מבחינת ביטול. אז זה שהוא בטל, זה הוא קשור ומראה שהוא מקבל את האפסיות שלו כלפי הקדוש ברוך הוא. מצד שני, מבחינת מעט הגובה שבו, למה בכל זאת יש להר סיני קצת גובה? זהו על דרך שידוע שתלמיד חכם צריך להיות בו שמינית שבשמינית. אז זה הר סיני, זה המעלה שלו. שאין כן ערים הנעל, אבל כל הערים האחרים, שמבחינת יש וגסות, אז הם לא רוצים לקבל בכלל שום ביטול. אז זה נקרא ערים רקדו חיילים. ועל זה נאמר, וכל ער וגבעה ישפלו. ועל כן רקדו וברחו, שלא יכלו לקבל המשכה וביטול זה. אז עד כאן ראינו את השלילה של הים ושל הערים. לעומת זאת, מי כן קיבל את הקדוש ברוך הוא? זה המדבר. המדרש הרי מסיים ואומר, בא במדבר, והמדבר זה מקום שהוא חריבה, לכאורה מקום חרב, קדמה אותו וקלסה אותו. שנאמר, יישאו מדבר וערב, חצירים וכו', כמו שבנו את הפסוק. מה מעלה במדבר ומה הכוונה שהמדבר הוא באופן של חריבה? פירוש לשון מדבר חריבה, זה שאומרים את המילה חריבה, זה לא מבטא שלילה. אלא זהו, על דרך שמרו רזל, כמו שכתוב שיש אלף השביעי, והלשון שבחד חרוב. אלף השביעי זה מבחינת חורבן. מה הכוונה חורבן? שהישות נחרבת. שהגילוי האלוקי הוא כל כך גדול ואין ישות. שהוא מחמת עוצם גילוי אור אינסוף. שזה יום שכולו שבת, יום שכולו ארוך. אז כשיש את הגילוי הגדול הזה, זה נקרא חד חרוב. כמו שהוא מסביר, שלא יוכל גשמיות העולם לקבל חיות משם, להיות כמו שהוא עתה בבחינת יש ודבר נפרד. הרי ברור שהעולם לא יכול להישאר במצבו הגשמי והישות, ולקבל את הגילוי של האלף השביעי. אלא ברור שזה יהיה במצב שיהיו מים במים, שיתחברו המים התחתונים למים העליונים. שבחינת מים התחתונים יהיו ממדרגת מים עליונים. דהיינו שגם פה למטה יאיר אותו אור כמו למעלה, אותו אור שיש בעל מנסטימין, שמעל הרקיע, מעל הפרסה המבדילה, וזה נקרא וחד חרוב. חד חרוב זה בבחינת ביטול, על דרך שאמרנו בפרק הקודם שיש את הנקודה תחת היסוד, שהנקודה של הקטר של המלכות שגורמת לה לעלות למעלה ולהתבטל. אז דווקא כשיש את הביטול הזה, שיש את המצב של המדבר חריבה, החורבן הזה, החורבן של הישות, אז ועל ידי זה יהיה אחר כך בעניין חדש ביתר שאת, מבחינת השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, שלא יהיו מעלימים ומסתירים כלל. זה הנקודה במשל שזה מבטא את הרעיון של הנמשל. פתרותא דלעילא זו הנשארת מן העילוי הראשון וכולי, יויין שם שולח לתורה או למאמר אחר, שולח לעוד כמה מראי מקומות. מאדמו"ר זקן עוד יש לומר, יש עוד אופן להסביר את שתי הבחינות שיש במדבר, שמדבר זה לא רק עניין שלילי אלא זה גם עניין חיובי, כי הנה פירוש במדבר, יש את הלשון הידוע למדבר שלא ישב אדם שם, אז מה מתכוונים לומר שלא ישב אדם שם? אז גם זה אפשר לפרש גם מצד שלילי וגם מצד חיובי. יש לפרש בבית אופנים. א', אפשר להסביר את זה לגנאי. מה הכוונה שזה מקום שלא ישב אדם שם? כמו שכתוב במאמר אני לדודי לחודש אלול, שם הוא מסביר שמדבר זה ארץ לא זרועה. זה מסמל את המעשים והדיבורים והמחשבות אשר לא להשם אימה. שזה אדם שנמצא במדבר, זה נקרא שהוא רחוק מאלוקות. וזה רע שלא ישב אדם שם. איזה אדם לא יושב שם? אדם זה הולך על קדושה ואלוקות. כמו שכתוב על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. כמו שכתוב כתפארת אדם לשבת בית, אז מה זה כתפארת אדם לשבת בית? יש כאן שתי בחינות, אדם ובית. אז אדם זה תורה, ובית זה תורה שבעל פה, כמו שכתוב, הידוע, אל תקרא בנייך אלא בונייך. אז אדם שאין לו את האדם, לא ישב אדם שם, דהיינו, יש לו מחשבה, דיבור ומעשה של אבלי העולם, זה נקרא מדבר שלא ישב אדם שם. זה הפירוש שארץ חריבה בצורה של גנאי. כמו שיש לשון חז"ל שאומרת על הפסוק המלאה החריבה, לא נתמלה צור אלא מחורבנה של ירושלים. השם החורבן זה באמת לגנאי. מה זה נקרא חורבנה של ירושלים? ירושלים זה יראת שמיים שלמה. יש חורבן ירושלים במובן של הגנאי. זה הפירוש של מדבר לא ישב אדם שם באופן של גנאי. אבל יש פירוש שני, והבית הוא לשבח. להפך, אפשר להגיד את הלשון של מקום חרב בצד חיובי. על דרך ההפך מזה. כמו שכתוב סוף דיבור המתחיל עניין ימי המילואים, שנתמלא עירה שלם, ממילא נחרב תאוות נפש הבימית. מתי שהתמלא עירת שמיים בצורה מלאה, אז כל התאוות נחרבו, כי הרי לאום אלאום יאמץ. וזה גם מרמז לשון חז"ל שכתוב על חנינה בן דוסה, חנינה בני די לו בקו חרובין. אז קו חרובין, או אותו דבר רשב"י ורבי אלעזר במערה, שהיה נס שהיה להם חרובים, חרובים זה במובן שנחרב הישות, נחרב החושך, ומה פירוש לא ישב אדם שם? גם בלישב אדם שם, יש גם כן במובן חיובי, שאין שם אדם במובן של גבול, כמו שכתוב על המקום אחר, על הפסוק, והאיש משתעל, המחריש, לית דין בר נש, אין כאן אדם, אין כאן אדם מוגבל, זה גילוי בלתי מוגבל. אז זה האופן החיובי במדבר לעומת האופן השלילי. ולכן לתקן בחינת מדבר הנ"ל. כשאדם רוצה לתקן את המדבר השלילי, מה זה המדבר השלילי? אם הוא נפל במחשבה, דיבור ומעשה, שזה לא על פי רצון השם, זה המובן הפשוט שלא ישב אדם שם. איך מתקנים את זה? מתברך נבעה, שזה עניין של תשובה. בעלי תשובה זה גם נקרא לא ישב אדם שם. כי הרי במקום שבעלי תשובה עומדים, אז צדיקים גמורים שקוראים להם אדם לא יכולים לעמוד. זה נקרא מקום שלא לא ישב אדם שם, כי הם חוזרים בתשובה ועולים הרבה יותר למעלה. נסיים את הפרק, אך העיקר המכוון כאן, בפירוש במדבר סיני, זהו מה שנסתתר פרצופה. הפרצוף של מלכות ירדה הרי לבריאה יצירה עשייה, ואחר כך היא עולה למעלה, זה הצד העניין של המדבר, זה הצמאון שלה לעלות למעלה, שהיה בבריאה בבחינת כתפארת אדם. אדם תתאה, לפני זה היא הייתה בביאה, ועולה באצילות להיות נקודה תחת יסוד, על דרך וחד חרוב. זה הכל הבחינה הראשונה של ממדבר סיני, ומזה יומשך אחר כך להיות מבחינת אוהל מועד, להיות בניין מחדש ביתר שאת. ואין מה שכתוב על פסוק, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר.